יש דפים, תכף הם יצולמו הדפים. הייתי רוצה ככה קצת להתכונן לקראת ל"ג בעומר, אפשר? אז כמה מילים, אולי ככה טיפה יותר. אני חושב שיש כמה דברים שאנחנו צריכים כבית מדרש להתחזק בהם. והייתי רוצה ככה למקד את הדברים דווקא בעניין הזה. אני רוצה רגע להזכיר לכם, אנחנו למדנו פעם בכיבוד הורים, נראה לי, למדנו שתכלית תורה, זוכות, תשובה ומעשים טובים, שלא יהיה אדם קורא ושונה ובועד אביו ואמו, יפה מאוד, ומי שגדול ממנו בחוכמה ובמניין. מה הכוונה? אומר הרב קוק, פשוט מאוד, שיש מקרים קשים שאדם לומד תורה, מתוך הלימוד תורה הוא מקבל איזה סוויץ' משובש בהבנה של איזונים פנימיים בין טבעיות החיים לבין החיים מתוך העמקה והבנה וכל זה. על מה הדברים אמורים? אומר הרב שכשאדם קטן אז אין שאלה, יש אינסטינקטים של חיים. אחד מהם זה אמון. אמון בהורים, אמון במורים, אמון ברבנים, בגדולים. האדם בא מתוך מקום שהוא בוודאי שהוא מעריץ גדולים. אדם לומד תורה, מעמיק בתורה, ולפעמים יש תופעת לוואי שמרוב שכל משהו בחושים הכי פשוטים טיפה מתפקשש. אומר רבא, תיזהר מאוד, תכלית תורה תשובה ומעשים טובים, תשמור על הקומה הראשונה שלך גם בקומה השנייה. אם צריכים לסרטט את אחת הסכנות הכי מרכזיות בלימוד תורה, זה בדיוק זה. שהאדם מרגיש שליטה, מרגיש שהכל שכל, הכל סברות, ואז משהו בחושים הפשוטים של החיים, בכישורי חיים, פשוט נובל. אני חושב שבאמת אחד העניינים שאנחנו עסוקים בהם כאן, כמו, אני חושב שזה אמור להיות בכל בית מדרש, זה לבנות קומה של תורה ביחד עם יראת שמיים. את אומרת, ברור, מובן מאליו, מה בכלל השאלה? התשובה היא, לא ברור, לא מובן מאליו, יש שאלה. מכיוון שלפעמים התורה, שוב, מרוב פלסופים, אני מאבד את הדברים הפשוטים. חמותי היא אישה מאוד חכמה. היא לא הייתה קרוא וכתוב הרבה שנים. מאוד חכם, הלוואי עליי. יש לה חוכמת חיים. היא תמיד אומרת לנו שהורים צריכים להתפלל שהם יצליחו להיות הורים ולא להיות חכמים. כי לפעמים מרוב חוכמות אתה כבר מאבד את העניין של הורה. היא אומרת, הורה, אמא, היא צריכה להיות לבכות על הילד שלה, לחבק אותו, להרגיש שהוא החיים שלה. לפעמים מרוב חוכמה אנחנו מתבלבלים בקטעים האלה. אני כבר לא זוכר, כאילו. מרוב תיאוריות על חייך הקודמים, כל מיני דברים, לפעמים אני לא זוכר שאני אבא שלו. אז על מה הדברים אמורים? השכל שלנו, היום אחרי שהאדם הראשון חטא, השכל נקרא שכל מבדיל. היה פעם שכל מכיר, זה מושגים של הרמב״ם. שכל מכיר זה אומר שהאדם ראה את המציאות וידע אותה, את העומק שלה. שכל מבדיל זה אדם רואה מציאות ושם אותה בתוך טבלה ומביא אותה בדרך השלילה. אם זה לא א' ולא ג', אז זה כנראה ב', אבל אני לא באמת מכיר את ב'. אני מכיר שהוא לא א' ולא ג', אני אבין את זה בדרך השלילה של מה זה לא. כשאדם מעמיק, מגדיל את השכל המבדיל שלו, לפעמים נחלשת האינטואיציה הפשוטה. כשאדם כבר לא מצליח להבין את הדברים הפשוטים. דוגמה שאנחנו תמיד אוהבים ככה לתת, זה בהלוויה של יעקב אבינו. בהלוויה של יעקב אבינו, הוא השאיר צבא, ביקש, השביע את יוסף, וגם ביקש מאוד מהאחים, לקבור אותו במערת המכפלה. מצוין, ככה באמת עשו. בוא נאמר, עם עיכוב קטן, לא חשב עכשיו מה, הם הגיעו אל מערת המכפלה, אחרי משהו כמו 70 יום יצאו, בוא נאמר עוד כמה ימים, עוד שבוע בגורן האתד, פה שם, מהיום הגיעו למערת המכפלה. ואז חז"ל אומרים, הייתה שם בעיה. הבעיה שהייתה, היא שעשיו עמד שם בפתח, ועצר אותם, חסם אותם, אמרו לו מה זה? הוא אמר, מה זה? מה זאת אומרת? יש פה שמונה קברים. שניים זה אדם וחווה, שניים זה אברהם ושרה, שניים זה יצחק ורבקה. השניים האחרים זה 50-50, כאילו. אתם כבר קברתם פה את לאה. עכשיו זה הצד שלנו. יעקב ועשיו היו אחים. זכותי שיהיה גם כן, מה קרה? אמרו לו, תשמע, ואתה מכרת את הבכורה ליעקב. מה, באמת אני לא זוכר, זה כבר היה מזמן. יש לכם איזה, אסמכת על הדבר הזה? יש לכם קבלה? אמרו, יש, אבל זה במצרים. אמר, טוב, אני ממש מצטער. ואז האחים אמרו, אין בעיה, אין ברירה. נמתין כמה שעות, נשלח את נפתלי, שהיה מהיר מאוד, היה לה שלוחה. שלח אותו לארץ מצרים, לארץ גושן, כדי להביא את השטר. אכן שלחו אותו, יצא לדרך מהר. היום זה נקרא טריאטרון, נראה, זה הדבר הזה, המרתון הכפול 3. אז הרבה ריצה, אבל הוא הולך להגיע מחברון למצרים, להביא את השטר ולחזור, בסדר גמור. בינתיים, לדן, הבן של יעקב, היה לו כן, בן אחד, לבן שלו קראו חושים. רק מי שקרא לו בשם, הוא היה קצת נראה לי עם חוש הומור. כי דן היה, הבן שלו חושים, הוא היה חירש אילם. אז קראו לו חושים. יודע למה? אולי תפילה, שיהיו חושים פעם. קיצור, הבחור הזה, הוא רואה את סבא שלו ככה מוטל, ואיזה עבריין, כאילו חוסם אותו. מה עשה חושים בן דן? בלי בלבולים, הוא לא יודע מה קורה בכלל. הוא לא יודע למה, מה נראה לו, כאילו. לקח מקל, הוריד לו את הראש. לעשיו. תראה, מה שיעקב ברח ולא הצליח, החושים הזה בשניות, מוריד לו את הראש. וכתוב שהראש של עשיו התגלגל למרשותיו של יעקב, ולכן הוא גם נקבר במערת המכפלה יחד עם יעקב, הראש של עשיו. יש לזה גם איזשהו מסר עמוק, לא חשוב עכשיו. מה הבין חושים שהאחים לא הבינו? יש צד מסוים שחושים היה פחות חכם, כי אנחנו יודעים שיש פטור בהלכה לאדם שהוא חירש, שוטה וקטן, או חירש, או שוטה, או קטן, הוא פטור מהמצוות. למה? כי חירש פעם זה היה חירש אילם. חירש אילם שאין לו, אין לו, אין לו שום תקשורת, הוא בן אדם מנותק. אז הוא פטור. ברוך השם, היום אנחנו לא שם, אבל בעיקרון, חושים בן דן, בזכות זה שהוא לא שמע ולא דיבר, הוא הבין את החיים. הוא דילג מעל הפרטים האלה של מה הוא אמר, מה ענינו לו, בוא נראה, מה המצב, נעשה מאזן ביניים. חושים בן דן רואה את החיים כמו שהם. הוא לא מבין, בצדק הוא לא מבין. הוא אומר, סב, מה נראה לך? אז יש מקרים שבהם אנחנו צריכים להיות אנשים פשוטים. אנשים רגילים, נורמליים. דרך אגב, בספר אורות, מי שקצת מקרא באורות התחייה, הרב מסביר שסדר הגאולה זה יסוד חשוב. תודה רבה, אפשר לחלק? אחד, לא, לי יש בעצם. אז הרב מסביר שסדר הגאולה הוא הולך לפי החוקים של זרע האדם וזרע בהמה. מה זה אומר? שבתהליך הגאולה יהיו שני מובילים. יהיה מוביל שנקרא זרע אדם, שהעניין שלו של זרע אדם זה ההבנה של התהליך, העומק, לימוד התורה, ההבנה הערכית, הרוחנית. ויהיה גם בגאולה מה שנקרא זרע בהמה. זרע בהמה זה אומר אנשים שלא מבינים מהחיים שלהם, שעושים את זה באינסטינקט. אומר הרב, התהליך יקודם על ידי זרע בהמה, והאחריות על זרע אדם זה להוביל, לשלוט, לנווט. אבל מי שבאמת עושה את זה הוא זרע בהמה. הם מחוללים תהליך. איך זה קרה? פשוט, כי בתהליך הגאולה צריכים ליצור יש מאין, צריכים לקפוץ למים ולקרוע את הים. אדם חכם לא יעשה את זה בחיים, אין סיכוי. למה שהוא יעשה את זה? הוא מת מפחד. מי כן יעשה את זה? מי כן יעשה את זה? אדם שלא מבין, שלא חכם. אז הוא הולך ראש בקיר. אני מעריך, את מבינה בטח, שאני לא רוצה להכליל כמובן, כן? אבל יש בצבא, יש כמה סוגים של חילות. יש חיל האוויר, יש חיל הים, יש חיל שריון, יש חיל רגלים, יש חיל מודיעין, כל מיני. בואו ניקח רק דקה אחת, קלוז אפ, על חיל רגלים, בסדר? חיל רגלים אמורים להסתער על היעד ברגל, ככה, בלי טנקים, בלי מטוסים, כמו שהם. את מבינה מה היה קורה אם אדם בחיל רגלים היה חכם מדי? אני שואל, אדם בחיל רגלים היה ממש חכם, מבין מצוין את ההשלכות, מה הוא היה עושה? יודעת? אז היו כאלה שהיו באמת הולכים בלב שלם למות על קידוש השם. כדי שאדם מסתער, באיזשהו מובן, אל תעלבי מזה, אם השלך הוא בחיר או משהו כזה, אל תעלבי מזה. הוא צריך להיות קצת סתום. כי לרוץ לתוך האש, זה דורש להתגבר על השכל. אז או שאתה מאוד אידיאליסט, או שאתה פשוט לא מבין. זה נקרא, בלשון חז"ל, זרע בהמה. כדי שאדם יבוא לייבש ביצות ולמות מהמלאריה, הוא צריך להיות באיזשהו אופן לנטרל את השכל. כי השכל אומר לך תברח, מה אתה עושה פה בכלל? אז יש משהו בפריצות, בדילוגים שבין תהליכים, בטח בגאולה, שהשכל הוא סכנה. ככל שאדם חכם יותר, הוא מפחד יותר, הוא מקובץ יותר. יש לזה גם עניינים שקשורים באיזשהו אופן לחיים אישיים, אני לא עכשיו ארחיב על חתונה וכו', אבל זה קשור בדיוק לאותו עניין. למה אני אומר את כל זה? כי לפעמים כשאדם נמצא בתוך מסגרת שלומדים תורה ומעמיקים ומבינים ומדייקים את הדברים ודנים בעומקם של דברים, לפעמים משהו בחושים הטבעיים, בכישורי חיים, מתפקשש. זה קורה. ולכן חשבתי שכדאי ללמוד איתכם ביחד את ההקדמה שהרב נותן לספר עדר היקר. עדר היקר בעצם זה ספר שהרב כתב כהספד לחמיו הראשון האדרת. האדרת זה ראשי תיבות, הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים. עוד היה פה? פה. קשור? לא קשור. קשור בטח, אבל באמת רחוק אולי משהו. אוקיי, כל ישראל. מצוין. אז בהתחלת הספר הוא מביא איזשהו משל. משל מאוד יפה, ממש חשוב כדי להסביר למה זה חשוב לשמוע על תולדות צדיקים. מה זה משנה בכלל? תלמד תורה, תלמד מה נכון לעשות. מה אכפת לי שהצדיק ההוא, איפה הוא גדל, מה הוא חשב, מה הוא עשה? אני לא הוא, נכון? זה סתם ביטול תורה הדבר הזה. אז לכן הרב פותח את הספר, שהוא ספר הספד על הגאון האדרת, הוא פותח את זה בדיוק בזה. אז בואו נראה ביחד ברשותכם, זה ייקח קצת זמן, אבל זה חשוב מאוד, ממש חשוב. דרך אגב, חשבתי פעם שאם אני, אם יהיה לי זמן, בעזרת השם, ונרצה לעשות סדנה לטיפול בדיכאון, זה נראה לי השיעור פתיחה. לסדנה, הכוונה זה עבור אנשים שיודעים לקרוא את הרב קוק, אבל בעיקרון, כי יש גם אנשים כאלה שהם. אז מי ש... ירצה פתרון לדיכאון, נראה לי זה ממש פתרון מצוין לדיכאון. בואו נראה. מי רוצה לקרוא? יאללה. בעת, כן.
בעת התמוטטות המוח, ישפן איש. שאלת החיים תהפך כולה רק לשאלה המכנית שלה. כלומר, איך משיגים עצים להסיק את כנור הקטן? מחמם עבדו את בית החיים, האדם.
מובן הדבר הזה? יש לאדם עולמות רוחניים ועולם גשמי. כאשר העולם הרוחני מתמוטט, האדם נכנס לפורמט של הישרדות. כל העיסוק שלו כרגע זה רק איך אני שורד, איך אני סוחב, איך אני מצליח להחזיק מעמד. זה שאלת החיים. איך משיגים עצים להסיק את התנור שנקרא האדם. יש כאן בעיה, אני רעב. כל העניין כרגע זה לספק את הצורך הכי בסיסי כדי לחיות. זה כאשר האדם אין לו ערכים. מה שנשאר לו זה בעצם רק זה. נמשיך.
והעצים הללו עולים ביוקר, מפני שהם לחם. על כן רבה היא העבודה להשיגם. אמנם, הבית הזה, יש לו גם כן חלונות, שעל ידם נכנסים קרני אורה. והם מפריעים את המנוחה השוממה שבקרבו. על כן, צריך הוא גם כן לאמצעים הסותמים את החלונות הללו, שעל פי הכרח זה נוצרו כל החוכמות היפות להמתת הזמן.
נקודה. מה כתוב כאן? שאדם בדיכאון לא עליכם, חלק מהעניין זה לשקוע בתוך עצמו. מתנתקים מחברים, מתנתקים מכל מיני דברים כן בחוץ, ולהפך, זה מאיים. לא יודע אם אתם מכירות את זה, אבל יש, נכון, יש, לפעמים זה ככה קורה, להבדיל כמובן, לא שאני בדיכאון, אבל בין בני דודים או חברים לשעבר שמתכחשים. את עוברת ברחוב, את רואה בתחנה ממול את בן דוד שלך, אין לך כוח אליו. אז מנסים, נכון? נשים את הקפוצ'ון על הראש איכשהו, שעוד פרסה, לא שמתי לב, אין לי כוח. יש אנשים שאסלאם זה מקיר לקיר. אבל אדם לא רוצה לראות אף אחד מוכר. מי שנמצא בתוך דיכאון, זה מה שקורה לו. מה שיש בחוץ מסכן אותי. שוקע יותר ויותר ויותר, לא רוצה חברים, לא רוצה פעילויות, לא רוצה אתגרים, תן לי לישון בבית. אבל מה הבעיה? הבעיה שבבית יש גם דלת, דופקים בדלת מדי פעם. אז צריכים לנעול אותה לגמרי, שאף אחד לא ייכנס. בבית יש גם חלונות, החלונות נכנס בהם אור. זה יכול בטעות להזכיר לי שיש עולם חיצוני. מה עושים? סותמים אותם. אומר את כל החוכמות, להמתת הזמן קשורות בדיוק לזה. כדי שלא יהיה לי חיי הזמן פנוי, כי אני עלול בטעות לחשוב על המטרה האמיתית של החיים, אז צריכים למצוא מספיק עיסוקים שלא יהיה זמן לחשוב. זה אמר פרעו. פרעו, כשעם ישראל מגיע ורוצה גאולה, אז הוא אומר להם, אין בעיה, אתם שועממים פשוט. תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. אומר פרעו, כנראה, שיש לכם יותר מדי ככה זמן פנוי, לכן יש לכם פנוי באמת לחשוב על חלומות כאלה ואחרים. נחביא את העבודה, לא יהיה זמן לחלומות, לא יהיה חלומות. אומר הרב, כל הנושא של תרבות שעות הפנאי נועד בדיוק לזה. רק נזכיר שעד לפני כ-200 שנה, כדי שאדם יחיה בכלל, הוא צריך לעבוד המון שעות ביום, בשביל הלחם וחלב. ואז המציאו משהו מדהים. המציאו תעשייה שלמה. שאפשר להשיג את אותה כמות של תפוקה בזמן הרבה יותר קצר על ידי מיכון כזה ואחר, ואז אפשר את שאר הזמן להשקיע בפיתוח של העולם, פיתוח ודברים אחרים, בתורה. זה מפחיד מאוד, זה שיש הרבה זמן פנוי, אפשר בטעות לחזור בתשובה. אז מה עשה העולם, התרבות המערבית בייחוד, מה עשו? לקחו את הזמן הפנוי ומילאו אותו, הציפו אותו. והקטע הכי גדול הוא שכשאת רואה היום את סבתא שלך ואותך, זה פשוט לא יאומן. לך יש את כל הפינוקים של החיים. היא עשה קוסקוס בידיים, מקמח, מסולת. את קונה קוסקוס בשקית 2.5 שקל. יש לך המון זמן פנוי. אבל את הרבה יותר עסוקה ממנה. את הרבה יותר עמוסה ממנה. איך זה קרה? פשוט. יש איזשהו מעגל אימה שממציא דברים, ממציא צרכים, כדי שאדם יצטרך, ייאלץ לעבוד בשבילם, עד שאין לו זמן פנוי. חבר טוב שלי, כבר לפני הרבה שנים, הוא קנה בית באיזה מקום, באיזה יישוב ככה בורגני יחסית. בית ענק. כלומר, שמע, אני רוצה בית פעם אחת ולתמיד, בית גדול. קנה בית ענק, משכנתה עצומה. אחרי שנה אומר, תשמע, זה פשוט לא יאומן. הוא אומר לי, אני לא יכול להגיע הביתה. כי אני עובד בשתי עבודות שונות, כדי להשיג איכשהו, לחסות את המשכנתה על הגרון איכשהו. הוא אומר, מרוב עבודות על המשכנתה של הבית, אני לא רואה בית, כאילו. אז מה זה עזר? כן.
אם אפשר להוסיף, אני פשוט באה מהאוניברסיטה באריאל, ואני לא בתקשורת, אז באמת מדברים על העניין ש... בן אדם, כאילו, מאוד נתנו לנו כל היום סדר של חיים מסוים, כדי שבאמת אנשים לא ישים לב כמה שיש שליטה מלמעלה שהם אחראים על הכסף, וככה כל האנשים כל הזמן יתעסקו בלעבוד, ויחשבו שזה השגרה של החיים שלהם, ויהיו מרוצים מזה, ותוך כדי לא ישימו לב כמה שבעצם מנצלים אותם, וכל הכסף הולך למעלה. אז...
כן, זה מוזר עד כמה שאף אחד לא אומר, תעצרו שנייה כאילו, מה קורה פה? מה, אני פרייר? לא הרבה כסף, בכלל בחיים. אדם מבלה את חייו, מזבז אותם לריק על שטויות, והוא לא עשה לעצמו פעם אחת, כאילו איזושהי עצירה, להגיד, שנייה, אני, אתה יודע, עזבי עכשיו דתיים, הפוך, דווקא אם, נניח שאין, לא עלינו, חני ניצן, אין עולם הבא, בסדר? אדם חי פעם אחת, לפחות תהנה מהחיים. מה, אתה דפוק כאילו? אתה עסוק כל החיים שלך במרדף אחרי עצמך? מוזר. אז אומר הרב, אדם שנמצא בדיכאון, זה המצב. הוא לא רוצה שיהיה לו זמן פנוי, כי זה מסוכן בשבילו. הוא חייב להיות בלי שום קרני אור. אז מה עושים? יש חלון? הוא מסוכן החלון. אני יכול בטעות להתעורר ממנו שיש משהו שהוא מעבר לבית שלי. סותם אותו. איך סותמים חלונות כאלה? בחוכמות שנועדו להמתת הזמן. דקה אחת. כן, חבר.
כאילו זה לא מסתדר עם הדיכאון, כי כאילו בן אדם של דיכאון זה דווקא בן אדם שיש לו המון זמן בגלל שהוא תמיד חושב על כוס דיכאון.
כן, לא בהכרח בכלל. כן, ממש לא בהכרח בכלל. אדם שלא לא רוצה או שאין לו עולם רוחני, עולם ערכי מספיק מפותח, מספיק שאיפות, מספיק חלומות, זה לאו דווקא אדם שיש לו זמן או אין לו זמן. זה התופעה נפשית. כשזה קורה התופעה הנפשית הזאת, האדם מאוד מפחד מסביבה. הוא מסתגר בתוך עצמו. בהתחלה פחות חברים, אחרי זה פחות עבודה, אחרי זה פחות דברים אחרים. הולך ושוקע בתוך עצמו עד מוות. כשבעצם בעומק דיכאון זה ביטוי לירידה בכוח הרצון של האדם. אדם אין לו רצונות. שכל העניין שלו כרגע בעצם זה אך ורק אם בכלל לשרוד, להחזיק מעמד. אין לו חלומות, אין לו כוח רצון, אין לו סקרנות. הוא הולך ושוקע בתוך עצמו. לכן זה אכזרי מאוד דיכאון, כי זה בעצם פוגע במקום הכי בסיסי של האדם, ברצון להתקדם. זה הרעיון. כן, חבר. אז איך את מסבירה את העובדה שאחוזי הדיכאון בסקנדינביה הם פי עשרות מאחוזי הדיכאון באפריקה? זה מוזר הדבר הזה, שדווקא בחברה של שפע יש יותר דיכאון. לא, גם בארצות הברית, אפילו בישראל, ככל שיש מדינה שהיא יותר של נקרא איזה מפותחת יותר, באופן עקבי האחוז דיכאון גדל. ככל שיש פחות ערכים בחיים, אחוז המטרה שישמע כדאי לחיות קטן. כן, כן, טוב, לא גדלתי שם. טוב, הנקודה עכשיו כאן היא לא עיסוק בגורמי הדיכאון, אלא בפועל יוצא ממנו. שכשאדם נמצא בתוך דיכאון, נניח, לא משנה, הוא אחד למיליון בדיכאון, בסדר? אחד למיליון הזה, שזה קורה לו, אז יש משהו מאוד מפחיד באור בקצה המנהרה. הוא לא רוצה אור בקצה, הוא רוצה מנהרה בלי אור בקצה. אז מה עושים עם זה? סותמים את החלונות. ולכן כשאדם מתנתק מחברים, מסביבה, זה מדאיג מאוד. כי זה סימפטום לדיכאון.
אנחנו עוד... מה הקשר
להמתת
הזמן? הוא מחפש
על... פשוט. כי אם באמת יהיה חלונות בבית, אם יהיה זמן פנוי, אני עלול לחשוב על הדברים בצורה יותר עמוקה, ולהגיע לתובנה שאני רוצה לפרוט את המעגל האימה הזה. אז חלק מהחולי, זה המין כזאת מערבולת, סחרחורת, שאני הולך והולך ושוקע בתוך זה. אז אותו נקרא זה מנגנון, הוא גורם לאדם לסתום את החורים, לסתום את האורות. ולכן הוא לא מוכן להשתכנע. זה קורה לי לא פעם, שאני נמצא בשיחה עם מישהו או מישהי, ואני מרגיש בצורה מאוד חדה, שהיא החליטה שהיא לא משתכנעת בשום אופן. מה שאני לא אגיד זה לא משנה. כי משהו כאילו מאוד חשוב להישאר בקושייה. כי אם תהיה תשובה, אז מכל מיני סיבות, זה מחייב אותה כל מיני דברים, זה פותח לפתח. משהו כאילו מסרב לשמוע את הקצה, לשמוע את האור הזה. אנחנו נמשיך, כי זה עכשיו רק הפרומו הקטן. בינתיים, קיצור, מדובר על אדם שאין לו רוח, והוא הולך ונעשה מושפל, 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 מסתגר בבית, סוגר את החלונות. בסדר גמור. אין טריסים, הכל סגור. כן.
כשהסגנון הזה עולה מכל ההוראה של החיים
הרובים,
אין אתם יכולים לשער על כמה רוח הכלל, אבל הוא יורד שוקע ויורד. משקיעה היא עמוקה עד אין חקר.
מובן? זה לא סטטי. זה דינמי. ככל שהאדם יותר נמצא בתוך התופעה הזאת, זה יותר ויותר ויותר מחמיר. יותר ויותר ויותר נעשה אפל. אז אומר הרב, הרוח הולכת ויורד גם ברמה של האדם הפרטי, גם ברמה של ציבור. יש מקרים שבהם ציבור שלם נמצא בדיכאון. אין לך מטרה לחיים. אתה חי בעולם שאין בו מטרה. זה שיגעון. אז זה קיים בכל אדם ובכל אומה. תכף נראה איך זה פוגע או איך זה פוגש את עם ישראל. כן.
מתחלת מאומנות זוהר המוסר הנשגב ויורדת עד שכחת הצורה האנושית.
מה הכוונה? תחילת הדיכאון זה רק שיש פחות מוסר זוהר. הכוונה פחות ערכים, פחות הבנה של תכלית החיים ודברים כאלה. ושוקע יורדת עד שכחת הצורה האנושית, הכוונה שהאדם בדיכאון עמוק. הוא מזניח את עצמו. הוא לא אוכל, הוא לא מתקלח, הוא מוזנח, 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 עד שהוא פשוט הופך להיות בהמי, לגמרי. זה כשהאדם באמת הגיע לאיזשהו שפל של חוסר בערכים, חוסר בעולם רוחני, בעולם של רוח, של אידיאלים. עכשיו זה מה שקורה לעם ישראל כשזה קורה לו. כן.
מחלת הירידה הזאת, כשבא להזדבק לישראל, מחשלת את כוחו אלפים עונים, יותר ממה שהיא מחשלת כוחם של כל עם ולשון. עם זה, שהוא בעיקרו ממלכת כהנים וגוי קדוש, שכל חיים כלליים הם בשאיפה גדולה, הנירה והארוכה, ירוממות רוח נשגב ונעלה, שערך החיים וחמודותם ורוחניותם יורדים עד שפלת עליותה התחתונה, של החמודות הגסה למדה, ימלא מחרובים, הפסק נשימה, פרעות ודפיקות הלב ופרפור איברים.
מה הכוונה? שככל שהאדם מועמדת, אני מבין. היא באה לפס מקום, זה חשוב. אז בעם ישראל זה פי כמה יותר גרוע. כי יש פוטנציאל גדול. אז הפספוס הוא פי אלף יותר גדול. אדם שהוא נניח לא מוכשר ולא מצא את עצמו. יש לו 60 IQ, לא מצא את עצמו. זה גם לא כואב לו מי יודע מה. כי בין כואב, בוא נאמר, לא הפסדנו הרבה. אדם שיש לו פוטנציאל גדול והוא מפספס אותו, זה הרבה יותר קשה. אז כשעם ישראל, שהוא נברא כדי לעוף או מערב, זה עם כזה שהוא אמור לעוף. כשזה קורה לו, אז זה משהו קיצוני ביותר. הרבה יותר קיצוני מאשר אצל כל עם אחר. אז דיכאון בכל מקרה הוא דבר חמור. דיכאון בעם ישראל הוא חמור שבעתיים. זה בעצם מה שכתוב כאן. נמשיך עוד טיפה, בכבוד.
ישראל נמשלים לעוף, ונוצר לעוף ובנוצר לעוף. ליבו ובשרו ירננו אליהם חיים. אבל איך יתנסה לעוף, ורגליו טובעו בבוץ. וכל מרחב החיים מלא תוהו ובוהו, וחושב ביחס לממשלת הרוח והצילות הנפש.
מה הכוונה? עם ישראל נמשל לעוף. יש לו כנפיים, הוא צריך לעוף. וכשזה לא קורה לו, אז רק זה מביא דיכאון. אז ככל שיש פער יותר גדול בין הפוטנציאל והיישום, ככל שיש פער יותר גדול בין מה אני מסוגל למה אני בפועל, הדבר הזה גורם ליותר ויותר ויותר עצבות, ליותר ויותר ויותר קושי. לכן דיכאון בעם ישראל הוא יותר מסוכן מאשר דיכאון באומה אחרת. כי יש אומות שהגוש הן יכולות להגיע מראש, זה 10 מטר. בסדר, אז ב10 מטר, אתה לא הגעת, זה לא כזה פספוס. יש אומה אחת שצריכה להגיע לגובה של קילומטר. וכשהיא לא מתרוממת זה קשה מאוד. אבל מה הבעיה? הבעיה היא הרגליים הן טובות בתוך בוץ, הוא מנסה לעוף, לא מצליח לעוף, זה תסכל. איך מישהי כאן בכתה פעם שהיא לא יכולה לעוף? הבוקר נניח? לא, נכון? אבל אם היו לך כנפיים ואת לא יכולת לעוף, אז זה בעסה גדולה. אז זה עם כזה שיש לו כנפיים, וכשהוא לא מסוגל לעוף, זה משגע אותו. הרבה יותר מאשר עם שלא מסוגל בכלל מראש לעוף. בקיצור ולעניין, כיוון שיש פער כזה גדול, הדבר הזה גורם, הפער עצמו גורם לצער מאוד גדול. אוקיי, לאט לאט הצער הזה מתחלף בעצבות. את בטח מבינה את ההבדל שבין צער ועצב, נכון? מבינה? לא רוצה לגלות רק פשוט, נכון? ההבדל שבין צער לבין עצב הוא שצער, בשניהם יש פער בין מה שאני מסוגל, מה שאני מופיע בפועל. רק ההבדל הוא שבצער ישנו פער ואני לא משלים איתו. אני לא מוכן להשלים איתו. אז אני צועק ובוכה ומשתולל ורוקע ברגליים, כי אני לא מוכן, לא מוכן לפער הזה. זאת אומרת, צער הוא מאוד רועש, הוא מאוד לא מוכן להתפשר. עצב זה אותו סיפור אחרי שכבר השלמתי עם זה. אותו פער, אבל כשהרצונות שלי כבר הם אישרו קו עם המציאות. ואז אין לי אכזבה. אני לא מרגיש עכשיו איזה פספוס. זה נקרא עצבות. זה הרבה יותר שקט, פחות רועש, פחות בוכה, פחות צורח, פחות רוקע ברגליים. אבל אז זה אומר שהחיסרון הוא הוטבע אצלי. זה לא רק חיסרון נקודתי. זה חיסרון מהותי. אין לי כבר שאיפות. וזה בעצם חלק מתוך תהליך שנקרא ייאוש. ייאוש זה אומר, אני יודע את הפער בין מה שרציתי לבין מה שיש בפועל, ואני משלים עם הפער הזה. אני מקבל אותו וגמרנו. זה דבר חמור. אז לאט לאט, אומר הרב, כשיש כזה פער גדול, הייאוש תוקף. הוא אומר, אולי זה מה שאת. תצאי מהסרט, אלה החיים. אני חושב ש... נראה לי שכל אחד מאיתנו עובר את זה, כשהוא עובר משלב של חלומות, לשלב של מציאות מעשית. יש גיל כזה, שאת חיה את החלום. יש לך חזון, ואת, יש לך מטרות מאוד גדולות, גם ברמה האישית, גם החברתית, הלאומית, הכל. ואז אומרת לי, שמעי, כשתגדלי תביני שזה לא כל כך פשוט. ואת גדלה. את מבינה שזה לא כל כך פשוט. ואז מופיעה לפעמים קריסה. אתה אומר, כן, כנראה שהעולם של המבוגרים הוא העולם האמיתי. החיים האמיתיים, מה שאתם קוראות. ואולי מה שלמדנו כאן במדרשה, זה בסדר, זה בסדר. לא אקטואלי. זה עצמו גורם לייאוש. שכשאדם פוגש את החיים ומנפץ את החלומות שלו על הסלעים של המציאות הקשה, לפעמים זה גורם להורדת שאיפות, שכבר אין לי אכזבה יותר. אני אומר, זה welcome, זה החיים, תתמודדי. ואז בעולם של המבוגרים יש הישרדות הרבה יותר, יש משכנתה, יש זה, יש פה. דרך אגב, זאת אחת הסיבות שאנשים לא מוכנים לעבור מעולם של ילד לעולם של בוגר. כלומר שכשאני אעבור שם אני אהיה בטוח עצוב, תראה את ההורים שלי, הם עצובים, אז לא כדאי, אני רוצה להישאר ילד. נמשיך, אז מה קורה כשזה קורה לו? חבוד.
יש לי שרק כפי הייאוש, ואמר יעקב, אולי זהו גורלו, כעת ללכת על נכון לנחך הפר, עשה ישראל אליו, אל הזקנים שבדור, ליחידה הסגולה, אשר על ברכם נמדו, יראה הוד נפשם ורוממות שאיפותיהם. מהם יכיר את רוחו, רוח האומה יתבלה מגדוליה.
מובן? כשהייאוש תוקף אומר הרב, יש פתרון אחד. הפתרון הוא להרים את העיניים רגע, מהמקום שהוא 2 מטר לפניי, להרים את העיניים לזקנים שבדור. בטח אתם זוכרים, מי שהייתה פעם מדריכה או משהו כזה, שיש מסע של שבט ניצנים, בשלב מסוים במסלול, אתה אומר, בטח, זה אזור כך יפה, ואנחנו כובשים את הפסגה, ונראים משם את שם תצפית על פה ועל זה. הם לא איתך, כאילו. הם עסוקים כרגע בלראות את הנעל של האחר. אין לו כוח, הוא אדום כמו עגבנייה. אין לו כוח להרים עיניים לכלום. אומר הרב, כשזה קורה, הפתרון לאיזה מעגל אימה כאן שאדם שוקע בתוך עצמו, זה לשאת עיניו אל הזקנים שבדור. אגב, יעקב כמובן זה שם גלותי, זה שם של סבל. ישראל זה שם של שררה. אז כאשר יעקב מתייאש, ישראל נושא עיניו. ויש בכל אחד מאיתנו, גם יעקב וגם ישראל כמובן, אל מי נושא את עיניו? ישראל, לזקנים שבדור, יחידי הסגולה. הוא רואה את הוד נפשם, ורועמות שאיפותיהם, ומהם יכיר את רוחו. מהם, מהגודל שלהם, הוא מבין מי הוא. למה? כי רוח האומה יתגלה בגדוליה. זאת אומרת, מה שיש אצלו והתגלה אצלו, נמצא גם אצלי. זה לא רק שאני עכשיו מעריץ אותו כי הוא גדול. אלא מה שהוא, זה מעיד על מי אני. כי כולנו יונקים מתוך מעיין אחד. כן. כן, אבל אז זה אומר שיש לי גם תקווה. אני יודע שמי שהגיע לשם, אם מישהו כבר הגיע, אז אני יכול לומר, גם אני מסוגל להגיע. זה לא שהמציאות היא כזאת. זה לא שהעולם הוא כזה, שאין לו סיכוי. יש עולם בחוץ. איך אני יודע? בוא תיקח דוגמה. בבקשה. זה בן אדם כמוך, שהגיע רחוק, סימן שיש משהו כזה. יש אור בשביל הזה. נמשיך עוד טיפה. אז יקיר
את תוכן חייו, אשר אם כי שאלת הלחם היא שאלה גדולה וצריכה פתרונים, אבל ידע נאמנה, לא היא, תהיה כל הסיכון של שאלת חייו הכלליים, ורואה חיים חדשים, חיים טבעיים לו, חיים של קדושה ועדינות רואה, ימלאו, וילך במסילתו לסול דרך אשר בא ועל ידה יגיע לכל חפצו. עד שגם שאלת הלחם תהיה יותר קרובה להיפטר, כי חפץ השם בידו יצלח.
מה הכוונה? אתה צריך לשכוח מהלחם רגע, לעסוק בחלום האמיתי, לראות לאיפה אתה חותר, למה אתה שואף, איזה ערכים יש לך בחיים. אומר הרב, אז גם שאלת הלחם תיפטר. היא צריכה פתרונות באמת, צריכים פרנסה. אבל זה לא חזות הכל, אתה לא שוקע בתוך זה. איך אתה לא שוקע בתוך זה? כי אתה רואה אנשים גדולים שהתרוממו מעל הסיפור של עצם ההישרדות. אלא הם יצקו לחיים תוכן אמיתי. אז כאשר האדם רואה את הגודל הזה, אז הלחם מקבל פרופורציה נכונה. ואז כן, האדם לא בדיכאון, הוא לא במקום של נבילה. אלא הפוך, הוא רואה את הגודל, מתוך זה גם הקוטן מקבל את שלו. עד לכאן זה המשל. עכשיו מגיע הנמשל. על כן,
גדול הוא ערכה של פעולת ציפור תודותיהם של צדיקים לישראל. כמה שיגדל הרושם של החזיון המפליט, הוא חיי איש הרוח ומתרומם מעל החפצים הפולטים. של המון החיים, וחי כולו באוויר של קדושה וטהרה, של צדק ומישרים, בני האור הזורח חודר בכל עת, לפי המקבלים, לפי המקרים, רק אם אק אימה.
מובן? כשאדם רואה, פוגש צדיקים, אומר הרב, זה מאוד חשוב, דווקא בדור שהוא בדיכאון, זה הכי חשוב שיכול להיות. לראות אנשים גדולים, ולהבין מתוך הגודל הזה מי אני באמת, לאיפה אני מכוון. אומר הרב, אדם כזה שמתרומם מעל הלחם, מעל הפרטים של החיים, וחי כולו באוויר של קודש, של טהרה, של צדק ומישרים וכו', הנה האור הזורח חודר בכל עת לפי הקבלים. הכוונה היא, יש באור גדול, אני יכול לקלוט מזה רק מעט, כי יש לי כוח קבלה קטן. זה כמו שאני, אני יודע מה, יש בקבוק צר, עם פתח צר, ושפכים עליו קנקנים של מים, משהו כן ייכנס? ייכנס כפי הפתח שלו, נכון? יפה. אז גם כשאדם רואה את הגודל הזה, הוא לא יכול להיות כזה כרגע, יש עוד דרך לעבור, אבל לפחות מעט אפשר לקבל מזה. אז האור זורח לפי המקבל ולפי המקרה, כימה כימה יהיה מעט, נוכל להתקדם מזה לפחות קצת. אז אומר הרב, כאשר אתה שומע, אתה פוגש אישיות גדולה, אתה מואר מזה קצת. יש גם מקרים שאדם לא מואר בכלל. חסום לגמרי, תכף נראה. ויש, בכבוד.
ויש אשר ישו העיניים בכל צבוע, ולא יחושו בקרני האור מדי עוברם. אבל עד אשר התקבצו כפי היכולת, סכום הגון ממחסת קווי האור, ששפקו ועברו בלא מעצור, בכל משך חיי איש המעלה, אז יעסקו להיות יחד לשמש צדקה. מהירה
מחשקי ארץ
באור עוזה.
מה הכוונה? לפעמים העיניים ממש לא קורות כלום. לא יכול ללמוד על זה שום דבר מעשי, כלום, 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 כלום. אבל עצם האור שמאיר בי, מאיר, 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 בסופו של דבר, הוא פורץ. יש עוד פעם אור, ועוד פעם, ועוד פעם, בסוף האור הזה נכנס. לפעמים אדם נמצא, מישהו אומר לו משהו, הוא לא שומע כלום, אטום לגמרי. זה לא אטום לגמרי, זה אטום בפועל, אבל זה טפטף משהו, וטפטף עוד משהו, עוד משהו, בסופו של דבר יש שם חור, יש שם פתיחה. אז אומר הרב, לשמוע על צדיקים, גורם בסופו של דבר לאדם לקבל אמון בעצמו, לקבל אמון בגודל שלו, כי הצדיק הוא זה שבעצם נותן לי איזה דוגמה, איזה מודל של איך לחיות חיים שהם לא רק הישרדות, שהם של ערכים, של צדק, של יושר, של אמת. לכן מאוד מאוד חשוב מהרב ללמוד סיפורי צדיקים. הדבר הזה הוא, ואני רק אזכיר שהרב בוודאי מכיר את זה מקרוב, כי הרב גדל בתוך בית שהיה אז מאוד מוזר. היה אבא ליטאי ואמא חבדניקית, מאוד קשה, וכנראה שגם עם יתרון מאוד גדול. הוא גדל בוולוז'ין, מצד שני יש לו בבית שורשים חסידיים, הוא יודע מה זה צדיקים. אומר הרב, לכן צריך מאוד מאוד לשים לב, להשקיע בדבר הזה. אני חושב שבהקשר הזה זה לא רק לשמוע סיפורים של הצדיקים, אלא לפגוש את החמימות הזאת, לפגוש את התמימות הזאת. מאוד מאוד חשוב שאדם יפגוש גם את הצד הפשוט של החיים, של אמונה בחכמים, של אמונה באנשים גדולים. כי שוב, מדי פעם כשאנחנו נמצאים בתוך עולם שהוא שחלטני, זה מאוד קר, זה מאוד יבש, זה מאוד טבלאי, זה חיצוני לי. צריך להרטיב את העולם הזה, להרטיב אותו בדברים שככה קשורים בלב, בפשטות של החיים. אני חושב שבאמת אחת מהסכנות הכי גדולות בעיניי בבית מדרש, היא שהאדם יהיה חכמולוג. שמרוב סברות ומרוב פלסופים, כבר אין את החוש הפשוט של החיים. אני אספר לכם סיפור קצר. אבא שלי הוא איש ספר באמת מופלא. הוא פעם הראה לי ספר דק, שכתב אותו איזה פרופסור אחד יהודי, שקוראים לו משה קרוי. איש חכם מאוד, שנהיה דוקטור באיזה גיל 20, קיצור, משהו באמת יוצא דופן. והבחור הזה כתב תזה, כתב תיאוריה, איך להגיע לאושר בחיים. הספר נקרא החיים על פי השכל. שיטה מובנית בטבלה להגיע לאושר בחיים. כשאני אסך לכם את כל העניין, הוא טוען שני דברים. א', שהדבר היחיד שאמור לעניין אותך, היחיד, זה רק האגו שלך, ולא שום דבר אחר, רק אגואיזם, בלי שום דבר אחר. כל הערכים האחרים פשוט שואבים לכוחות לחינם. תדאגי רק לעצמך, אך ורק לעצמך, אחד. וב', הכל בעולם הזה הוא אינטרסים. לכן אם יש לך אינטרס משהו מסוים, תעשי אותו. לא, אין לך אינטרס, אל תעשי אותו. אומר, אין שום סיבה בעולם שאדם רואה מישהו נופל ברחוב בהתקף לב או בתאונה ושהוא יעזור לו. אין עניין כזה. אומר, אם את רוצה לעזור ויש לך איזה עניין בדבר, איזה אינטרס בדבר, תעזרי. אבל אל תהפכי זה לעולם שזה העניין שלו. העניין זה רק אדם לאדם זאב כפשוטו. אומר, זה מתכון לאושר בחיים. בשלב מסוים הוא החליט שהחיים במדינת ישראל זה ההפך המוחד מכל מה שהוא מאמין בו. מדינה סוציאלית, מדינת רווחה, קצבאות, מילואים. הוא הולך והוא בונה פשוט, מקים מדינה. באוסטרליה נדמה לי משהו כזה, מדינה רק של אנשים חכמים, יפים ומצליחים. והוא עשה כנס מאוד גדול, היה כנראה איש חריזמטי מאוד. הוא עשה כנס מאוד גדול שהוא הולך, עוזב את המדינה ומקים באוסטרליה חווה רק לאנשים שהם במיון העליון. אכן זה מה שקרה, והצליחו מאוד באוסטרליה, אפילו התחתן, נתן לו בת. וכשאימא שלו באה לבקר את הבת שלו, אז הוא גבה מן התשלום בתמורה הזה. כלומר, אין לי שום עניין שתהיה כאן, זה לא מביא לי כסף. בסוף הסיפור הזה, הוא גם מתגרש מאשתו. החווה קרסה, הוא נסע להודו, הגיע לישראל, התראיין לאיזה זוכה טלוויזיה, והתאבד. בגיל 42, הוא כבר לא היה איתנו. אז זה אחרי שהוא מצא את טעם החיים. אז ככל שאדם יותר מתחפר בתוך העולם השכלתני, אפשר להגיע להזיות. ואתה לא שם לב אפילו שזה סותר מכל בחינה שהיא את עולם הערכים האמיתי. כי הכל נכנס בתוך הטבלה. הכל הגיוני מאוד. הגיוני וגרוע. למה אני אומר את כל זה? אני אומר את כל זה שוב כי אנחנו ברוך השם משתדלים מאוד ללמוד, להעמיק, לברר את הדברים, גם דברים באמונה, גם דברים אחרים, לדייק אותם, לשאול, לתרץ, להקשות, ולפעמים אנחנו שוכחים את הדברים הכי פשוטים של החיים. בעבודת השם, הדבר הכי פשוט זה להיות עובד השם. אף אחד לא, אחרי 120 נראה לי, שאף אחד לא ישאל, למה לא הבנת את התוספות? זכותי לא להבין תוספות. אבל בהחלט ישאלו, האם היית אדם טוב? האם היית אדם עם יראת שמיים? האם היית אדם עם עולם אינטואיטיבי, פשוט, מאוזן? אני אומר את זה כי אנחנו נמצאים עכשיו ערב ל"ג בעומר. וברוך השם, אנחנו בדור ש... כל מה שזז הוא מטרה לשחיטת פרות. יש כל מיני סברות למה ל"ג בעומר זה יום שהוא הגיע אלינו בטעות. לא היה רבי שמעון, הוא לא מת אז, הוא לא מת שם. זה לא בל"ג בעומר. זה כל מיני סברות אקדמיות כאלה ואחרות שנועדו לקרר לנו את הדבר הפשוט של ל"ג בעומר. זה יום שבו התגלה בעולם אור חדש בתורה. הקדוש ברוך הוא נתן תורה בהר סיני, היה בה ארבעה רבדים, פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. עולם הסוד עבר בסוד כמו שהוא. ויש, היו תחנות שבהם הסוד הזה הלך והתגלה. התחנה הבסיסית שבה זה הלך והתגלה זה בל"ג בעומר. כאשר רבי שמעון בר יוחאי נפטר, יש קונטרס, יש ספר שני שנקרא עיד רזותא, שעוסק בדיוק בפטירה של רבי שמעון בר יוחאי. ושם מבואר עד כמה שבזמן שבו הצדיק נפטר, האור שהאיר בעולם קודם בצורה נסתרת, האיר בעולם עכשיו בצורה גלויה. ועולם הסוד בעצם נפתח עולם שלם, שהיה אסור לומר אותו, לגלות אותו במשך חייו, זה נפתח עכשיו. בהמשך הדרך היו עוד כמה וכמה תחנות. היה את הבעל שם טוב כמובן, בסוף התהליך שהוציא את הסוד ל... נחלת הכלל, אגרה בעקבותיו, באותו סגנון רק פשוט אחרת. הרב קוק כמובן שתרגם את עולם הסוד לעולם של עברית פשוטה. כל זה מפגיש אותנו עם רובד עמוק של תורה, עם רובד פנימי של המגמה של הדבר, לא רק מה לעשות, אלא למה לעשות. היו דורות שבהם זה לא היה קריטי, שאפשר היה להיות, לחיות במה חובתי ועשנה. רבי שמעון כותב שבזכות האורות הללו עם ישראל יצא מהגלות. כי הגלות, העניין שלה שהאדם לא מבין את השורש, הוא נב ונד. גם בתורה יש גלות, שהאדם יודע מה עושים אבל אין לו מושג מאיפה ולאיפה זה לוקח אותו. אז ללמוד סוד זה לצאת מהגלות, זה להגיע למקום הבסיסי השורשי. ובוודאי שבהקשר הזה ל"ג בעומר זה יום גדול מאוד, שבו בעצם יצא לאור יותר העולם הזה שהוא עולם מסתר, שהוא המגמה, הוא הבסיס, הוא היסוד של התורה ושל המצוות. ובנקודה הזאת אנחנו גם צריכים לדעת ש יש באדם נשמה וגוף. הנשמה ודאי שהיא העיקר. והגוף זה האכסניה, זה העטיפה. יש גם יחסי גומלין ביניהם. עד כדי כך, שכשנשמה הייתה בתוך גוף מסוים, אז גם הגוף מקבל את האור הזה. אומרים ש... חז"ל אומרים שמאור פניו של אדם, זה אור עמוק, נשמתי שבו. שרואים את זה דרך הפנים, כי הפנים הם אלה שבעצם מאירות את הפנים של האדם, את החלק העמוק שבו. וגם כתוב שכל עוד הנשמה היא בתוך גוף, אז יש חציצה. כאשר הנשמה מתפרדת מהגוף, יש אור גדול. לכן יום פטירה של אדם צדיק נקרא אילולה. אילולה בארמית, הכוונה חתונה. זאת אומרת, יש משהו מתחתן ביום הפטירה של אדם גדול. מה שם מתחתן? האדם, או יותר נכון הנשמה שבו, מתחתנת עם השורש שלה. היא פחות נמצאת באיזה הפרדה, בערפל, יש בהירות גדולה. לכן ביום הפטירה יש משהו גדול. גם יש גמרא מסכת מגילה שאומרת, הנה בבלי טיפשי. איזה בבלים טיפשים? למה הם טיפשים? אומרת הגמרא, כי הם קמים לפני ספר תורה, ולא קמים לפני תלמיד חכם. אתם עושים צחוק? כאילו מה נראה לכם? אתה קם לפני קלף של פרש, כתוב עליו אותיות, ואתה לא קם לפני אדם תלמיד חכם שנושא שכינה? זה טיפשות. אז כיוון שהאדם נמצא, שהנשמה היא בתוך גוף, לכן היא גם מקרינה על הגוף. עד כדי כך שאנחנו אומרים, איך אני יודע שהנשמה האירה בגוף? נעשה בידוד, נפודד רגע, ונראה אם כשהנשמה יוצאת, עדיין הגוף מאיר, סימן שהאירה הייתה עצמית, נכון? בגוף. יפה. מכאן דרך אגב, זה בעצם אחד היסוד הכי, הכי, הכי עמוקים, לעניין קברי הצדיקים. זאת אומרת, זה שהאדם הולך לקבר שהאדם צדיק, הרי אין שם את הנשמה, הנשמה ברוך השם כבר עלתה למעלה, תחת כיסא הכבוד, אלא יש שם את הגוף של הצדיק. אני בעצם אומר, גם אחרי שהנשמה נפרדה מהגוף, הגוף מקרין את זה. רואים קרינה. לכן, זה לא דרך כלל המצאה של החסידים. מי הראשון שעשה את זה זוכות? אברהם, נכון, הרי קם כן לקבר אדם וחווה. אבל הראשון שעשה את זה, זאת אומרת רשמית, היה כלב כמובן. יש משימה, המשימה היא מסוכנת מאוד, הוא רואה שמשהו פה הולך כבר לאיזה כיוון לא טוב, הוא הולך להשתתח על קברי אבות. תגיד, מה יש לך מזה? אלא הוא בא לומר, אני יודע שיש לי שורשים. אני זוכר שקברי אבות יש להם קדושה. עד כדי כך שכתוב שיש באמת שנוהגים כך, שקבר של אדם צדיק לא מטמא בכלל. כי זה כל כך מאיר שאין בזה חיסרון. אז לכן קברי צדיקים זה דבר מצוין וחשוב. ובכל הדורות זה היה דבר שהוא מובן מאליו. החסידות העצימה את זה יותר. אחרי זה עוד צד אחד. את היחס בכלל לאדם צדיק ואת העניין של קברי צדיקים. אבל העניין הזה שהולכים לקבר של אדם צדיק, זה אומר אני מביע אמון בהישארות הנפש. אני יודע שיש משהו בנפש שכן נשאר בגוף. גם אחרי שהיא כבר עזבה את הגוף. וכתוב גם שכאשר אדם הולך לקבר של אדם צדיק ולומד מתורתו על קברו, שפתותיו של הצדיק דובבות בקבר. הכוונה שאפשר להמשיך את התורה דרך התלמידים, דרך התורה שלו. אפשר להמשיך את החיות, את ההשפעה שלו דרך תורתו. לכן כתוב גם שכשאדם צדיק נפטר, כתוב שאין עושים להם, איך זה הולך לך את הביטוי? שצדיקים אין עושים להם, קיצור העניין הזה כאילו, שאין צורך לשים להם מצבה, זכר הצדיקים, זהו. זאת אומרת, אין עניין לכתוב, פה חי מישהו כזה וכזה וכזה, על אבן. למה? אומרת הגמרא, כי דבריהם הם זיכרונם. הדברים שהצדיק הם הזיכרון שלו, זה הנצחה שלו. אז לכן יש עניין מאוד גדול ללכת לקברי צדיקים, בוודאי בהילולה שלהם. בוודאי אם הצדיק שינה את את ה, את ה, את ה, את העולם, את פני העולם. לכן את כל זה אמרתי גם באופן כללי, וגם כי אנחנו כאן מאוד 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 מעודדים להישאר נורמליים, ללמוד תורה ולהישאר נורמלי. נורמלי זה אומר לשמוח בדברים פשוטים, להאמין בקדוש ברוך הוא בדברים פשוטים, להאמין בחכמים, וגם להאמין בצדיקים. זה חשוב מאוד, דווקא לאדם שיש לו שכל הוא יותר בסיכון, כי זה ביחד עם השכל יש גם סוג של ציניות שנכנס פנימה. אז נראה לי שיש רק תרופה אחת לעניין הזה. התרופה היא לפגוש עולם פנימי ששם השכל מנוטרל. אני תמיד אומר שבעיניי, שוב, אני אומר את זה עליי קודם כל, שאחד העניינים שהכי העירו את עיניי, את החיים שלי, וכשפגשתי דברים שאני מראש לא יכולתי להבין אותם. זה היה לי כל כך כיף שאני נפגש עם משהו ואני יודע שאני לא מבין אותו. והעולם, השמש זורחת כרגיל, הכל בסדר. ההבנה של חוסר ההבנה זה משחרר. משחרר את ההתמכרות הזאת לשליטה, לפענח, להסביר כל דבר בטבלאות. חצך מאוד 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 להיזהר דווקא בבית מדרש. שהוא עמוק, שהוא מברר, שהוא מעמיק, צריך יותר להיזהר שלא להתמכר להסברים שלי. לא ללכת שבי אחרי מה שאני רואה. כי זה חלק מהתמונה. לכן בעיניי, בין השאר כמובן, לבנות יראת שמיים, זאת אומרת, על יד התורה, או לצד, או מתוך התורה, זה גם בין השאר ללמוד חסידות. ללמוד דברים שאני מראש יודע שאני לא יכול להבין אותם. ובין השאר זה ללכת לקברי צדיקים. שאני מכיר את כל ההסברים על רבי שמעון. יש שם אוכל לא כשר, כי שוחטים שם בזה. יש שם חוסר צניעות, כי שם שבילים מעורבים. צפוף שם מאוד, יש הרבה ניירת שם, וזבל, ומלוכלך, ומה שאת רוצה. ומה זה משנה כבר אם זה יהיה מהבית ללמוד את התורה שלו, או קרוב, ועד כמה קרוב, וכן הלאה. אני חושב שיש משהו מאוד מאוד חשוב בלבנות עירת שמיים טבעית, נורמלית. אנשים היו הולכים, בכל הגלויות אני חושב, ודאי שבצפון אפריקה זה ודאי שהיה, היו הולכים שבועות כדי להגיע לקבר של צדיק. אז לא ביקשנו ללכת שבועות. ביקשנו ללכת. לא ביקשנו, אני רק מציע לעצמי לא לפספס את ההזדמנות הזאת. להיות רגיל, להיות נורמלי, להיות בריא. לראות את הדברים בצורה טבעית, רגילה, מעבר לסברות. אני חושב שיש משהו בחיים שמאוד מתמתק כשאני יודע שההבנה שלי היא לא חזות הכל. שיכול להיות שבסוף הנסיעה לרבי שמעון את לא תדעי מה תרווח מזה בקלסר, כאילו בקלסר לא, אין שום חידוש. החיים זה לא קלסרים, החיים זה בין השאר זה חוויית חיים. אז אם אדם נמצא רק באזורים האלה והוא בור ועם הארץ, ודאי זה לא טוב. אבל דווקא האדם שכן לומד, הוא צריך יותר ליצור את הלחלוכית הזאת. אני חושב שזה מה שכתוב בהרבה ספרים, שצריכים לחבר תורות ותפילות. לחבר את החלק העקר והמברר והחד שבי עם הקווים העגולים. הרב כותב את זה לא פעם. שדווקא, שהאדם שלא מבין את ערך התפילה, מאוד מאוד קשה לו שאדם חכם, ככל שיותר חכם, הוא מואס בתפילה. זוכרות? אנחנו קצת עסקנו בזה, היה לנו איזה מילים מקום קטן, זוכרות? ושם ראינו שככל שאדם יותר חכם, הוא מואס בתפילה. הכוונה הוא בסכנה ללמוד בתפילה, כי מה התחדש אינטלקטואלית, כאילו? מה זה עזר? ודווקא אדם חכם צריך יותר לשים לב לעניינים האלה. לכן אני באתי בזאת לעורר את כולנו. לקראת ל"ג בעומר, זה מאוד חשוב, אני יודע שזה קשה, זה נסיעה ארוכה, אני מבין, זה אפילו הפסד של ככה כך וכך שיעורים. בעיניי יש דברים שביטולה זה קיומה, זה אחד מהם. עכשיו, אנחנו לא ביקשנו לנסוע עכשיו לאומן, ששם יש מחירים כבדים מאוד של יציאה מארץ הקודש וכל זה. פה מדובר על נסיעה לרבי שמעון. אז אני ממליץ בחום, בחום תרתי משמע, ממליץ מאוד מאוד מאוד, גם אם את לא רגילה לזה עדיין, גם אם את נרתעת מהדוחק והזה, ממש כדאי. זה באמת, באמת פותח עולם חדש. ואם תגידי אבל צפוף שם, אני חייב לומר לך שיש משהו בצפופות הזאת שהוא מתוק. אין שם דחיפות, תשכחי מזה. זה הולך כאילו בגלים כזה, כולם רוצים. וזה בסדר, לפעמים יש הרבה אנשים על מעט שטח, אז זה קצת, טיפה, כאילו צמוד יותר. אבל זה לא אלים, זה מתוק. לא, כמה יהודים, איך עם ישראל? אנשים באמת, כאילו כך הרבה תרדות של פרנסה, של דברים אחרים, של בריאות. ואנשים באמת אכפת להם, רוצים להיות קרובים לקודש. מה יותר מתוק מזה? ואם היינו מגיעים למצב שבו דווקא בית המדרש מוביל את הקו הזה, היינו במקום אחר לגמרי. ולא היינו בעולם ציני שאתה או חכם או ירא שמיים. אגב, זה לא חידוש שלנו. הרמח"ל כותב את זה כבר לפני 300 שנה כמעט. שזה בדיוק הבעיה. הבעיה היא שללמוד מוסר זה רק לטיפשים. כי חכם זה קטן עליו, הוא יודע את זה כבר, עזוב אותך. הוא אומר, אתה לא מבין שללמוד מוסר זה לא לדעת או לא לדעת, זה לחיות. זה נקרא חכמי לב. חכמי לב זה אומר שאני חכם, אבל לא חכם מכאן. חכם מכאן. זה חכם. אם נגיע לשם, לחבר את המוח והלב, ניצחנו. ניצחנו ברמה האישית, ניצחנו ברמה הציבורית, ניצחנו ברמה הלאומית. אז אני חושב שבהקשר הזה, אני מאוד ממליץ, כמובן, אנחנו בדמוקרטיה, מי שיש לזה בעיה, אלרגית, לא יודע מה, אז כמובן, הכל מצוין, הכל בסדר גמור, רק אני אומר, היה לי באמת חשוב מאוד, זה גם הזדמנות פז, לומר את הדברים כמו שהם. אז יהיה גם בעזרת השם רישום כמובן. אנחנו רוצים שתהיה, שיהיו. זה גם ידרוש איזשהו השתתפות זו אחרת.
בערב או ב...
זה הערב?
לא, עוד מעט. עוד שבועיים.
אז זה יהיה אימון קטן.
מה?
אימון קטן. כן. כי ביום הזה, אם היום הזה נבחר להאיר אור גדול בעולם, סימן שכל שנה ביום הזה, זה לא רק שהאירוע גרם ליום, אלא היום גרם לאירוע. זה כמו נלך יום הולדת, שביום שבו האדם נולד, הוא כל שנה מחדש נולד שוב, משהו בו נולד. אז ביום שבו אותו גודל נשמתי נולד בעולם, כל שנה מחדש הוא נולד שוב. נכון, מי שלא יכול, אפשר שלושה ימים לפני, שלושה ימים אחרי, בסדר, אז זה לא אותו דבר. וגם יש משהו טוב ברוב עם הזה, זה מרגש מאוד, בתנאי אחד דרך אגב, שאת מגיעה לשם עם עין טובה, בלי ביקורתיות, בלי פדנטיות, ככה כאילו. וזה כל כך יפה לראות איך יהודים פשוטים, איך הם שמחים. אנשים חיים שם, אני לא זה, אני מבין, את פה. אנשים לוקחים חודש קודם חופש כדי להקים אוהל שם. תביני, איזה, זה מתוק הדבר הזה. והכל כמובן תמיד בחיים, זה באיזונים נכונים, אני מבין את הכל, מקובל עליי. אבל אחרי האיזונים, תלדי את הטמפרטורה בסוף. שבסוף יהיה איזה חום קטן. כן.
דבר ראשון, זה מותר מבחינת
צניעות
להצטופף שם
עם
כל הדברים?
יש שם שבילים לגברים ונשים, זה לא 100% אני יודע, ועדיין אין צורך להצטופף עם אנשים גברים, זה לא קיים.
אוקיי.
יש ברוך השם שבילים שם לגברים ונשים, אז נכון, לא בטוח תגיע עד הקבר בעצמו כי יהיה צפוף קצת, בסדר.
דבר שני, טוב, לא יודעת, אולי זה לא זה, אבל הרבה אנשים הופכים את הצדיקים לאלוקים.
נכון, אז כתוב בהלכה שכשאדם הולך לקבר של אדם צדיק, אסור לפנות לצדיק בעצמו, אלא לריבון השלם בזכות הצדיק הקבור פה. אז פה צריכים דיוקים. את צודקת מאוד. זה מסוכן. כי אפשר להפוך בטעות את האדם למקור הכוח. הוא לא מקור הכוח. אלא זה שהאדם רואה את הגדולים של הדור ולומד על עצמו, זה כיוון שהגדול ואני יונקים מאותו מעיין חיים. הרי הוא ואני קשורים לכלל ישראל, נכון? אז אפשר באמת לראות אצלו את לאיפה אני יכול להגיע. את צודקת מאוד, צריכים ממש להיזהר ליצור ישות עצמית לצדיק. אליו. לא פונים אליו לצדיק. אלא פונים לקדוש ברוך הוא בזכות הצדיק שקבור כאן.
הרב, למה פיזית צריך לעשות
אותם?
כי זה אפשר ללמוד
מפה את התורה? למה צריך להתפלל עם מילים? למה אי אפשר לחשוב עליהם פשוט? למה אי אפשר לשמור שבת ולעשות קידוש ממש עם יין? למה אי אפשר לחשוב יין? תחשוב יין, יהיה יין. למה? כי אנחנו בן אדם, בתוך גוף. אז הנושא של זמן מקום הוא כאילו משפיע עלינו. אם הייתי נשמה, אז באמת אין מקום וזמן. לכן לא צריכים דווקא סממנים כאלה. אז זה שיש צורך בסממן שהוא חיצוני טכני, זה כיוון שהאדם נברא בתור נשמה בתוך גוף. אז הגוף צריך את ההמחשה הזאת, כדי שיהיה באמת יחס וחיבור, צריכים את ההמחשה הזאת. זה בעצם הרעיון. עד לכאן, תחשבו על זה.